טוב, שלום עליכם, טוב ומבורך. מתחילים ספר שמות. אנחנו מתחילים בספר שמות, וכפי שאמרנו, כפי שהשבוע שעבר אמרנו, אנחנו יום ראשון נכנסים לקריאת שני. עסקנו היום במה למעלה, בראשון. וממשיכים בקריאות הרגילות. אבל נתחיל מההתחלה, רק לראות מלמעלה. הרי הפסוקים הראשונים של ספר שמות שחוזרים, אתכם שמות חומשים? הרי הפסוקים הראשונים שמחזירים אותנו אל שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מזכירים לנו שם באמצע כל נפש יוצאי ערך יעקב 70 נפש ויוסף היה במצרים. יוסף מהווה כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. כל כוחו של המלך החדש שמגיע עם הגזירות החדשות ועם כל מה שמתרחש, אנחנו יודעים על המלך החדש הזה רק דבר אחד, אנחנו אפילו לא יודעים הוא באמת חדש או שמתחדשו גזירותיו. דבר אחד ברור, אנחנו יודעים שהאפיון שלו זה שהוא לא ידע את יוסף. הוא לא ידע את יוסף. במה מתבטא היוספיות, שאם היה יודע אותה לא היה מגיע לאן שמגיע כל מה שקורה? מה מתרחש עכשיו? לא מדובר בזה שהוא לא ידע את יוסף וכבר לא היו לו את הקשרים הפוליטיים הקודמים. מדובר במשהו ערכי, מוכני. גם הפסוק וימות יוסף וכל אחיו, פסוק ו' בתחילת הפרשה, וכל הדור ההוא במצרים, כמו אגב כל הפסוקים האלה, כבר נאמר בסוף הפרשה הקודמת, אין בו שום חידוש. אין כאן חידוש. מדובר כאן עכשיו לא על זה שיוסף מת ושדורו מת, אלא שההשפעה של יוסף מתה. שהמציאות היוספית נעלמת. קם מלך חדש שלא מקושר, שלא יודע את יוסף. מה הוא עושה? הוא עושה את הכל. עד שהוא מגיע, זה מתחיל בניסים ועובר ויעבידו וממשיך בויענו וויימררו את חייהם ומגיע לעבודת פרך. ואני רוצה להתחיל את הכל כמה פסוקים לפני שני בסיפור המיילדות. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה. הפרט שמופיע כאן הוא כנראה מאוד עקרוני, והוא הנקודה שאני חושב שהיא יוסף, ושעליה מדובר בקריאת שני של הפרשה. ותירנה המיילדות את האלוהים. הפסוק היה מסתדר גם בלי המשפט הזה. היה בסדר גמור אם היה כתוב, ויאמר בילדכן את העבריות וריתן על האובניים עם בן הורה המיתן אותו ועם בת היא וחיה, ולא עשו המיילדות כאשר הוא דיבר על מלך מצרים ותחיין את הילדים. הרי זה הסיפור. שימו לב לנקודה הזאת של יראת האלוקים ותראו כמה היא מהותית בפרשה. ותירנה המיילדות את האלוקים ולכן ולא עשו כאשר דיבר על מלך מצרים ותחיינה את הילדים. אגב, מה זה ותחיינה את הילדים? בקריאה פשוטה, מה זה ותחיינה? שהן לא המיתו אותם. זה לא ותחיינה. זה לדאוג שהן לא ימותו. רש"י מיד מסביר פשט של ותחיינה. ובתינוקות זה מובן לגמרי. ותחיינה את הילדים מספקות להם מים ומזון. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. בציור שלנו הילדות עומדות בניגוד לפרעו ולא הורגות את הבן הילוד. הן לא ממיתות אותו על האובניים. לא זה ותחיינה, אומר השם. זה מאוד חשוב אגב, כי עוד רגע כשפרעו ייגש אליהם וישאל אותם למה הן לא עושות את זה, אז הן אומרות לו שלא הנשים המצריות העבריות, כי חיות הן, בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. הן חיות, לכן הן לא צריכות בעצם מיילדת. אנחנו לא יכולות לעצור את זה. אבל אתם ראיתם תינוק? אתם מבינים את ההבדל בין תינוק לבעל חיים שנולד? בעל חיים שנולד יכול להסתדר. תינוק שנולד גם לאם עברייה לא יכול לשרוד שעה אם לא יחיו אותו במים ומזון. לכן מבין רש"י שבתחיינה את הילדים חייב להיות ותחיינה באופן אקטיבי. כלומר, המסירות היא כפולה. הן לא רק לא הורגות את התינוקות, אלא הן מארגנות. עכשיו בוא נבין רק רגע מה מדובר. מדובר על ובני ישראל פרעו וישרצו, רק פשוטו שנקרא מארגן אותם. ובני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. כשרש"י אומר שילדה אישה שישה בכרס אחת, הוא לא אומר דרשות. אתם יודעים למה? לא מופיע אפילו לא פעם אחת במקרא המושג וישרצו על בני אדם. בני אדם לא שורצים ולא משריצים. שורצים בדגים. אבל בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. ותמלא הארץ אותם. זאת ככל הנראה גם הסיבה, אני אומר את זה מהיר כי אני רוצה להמשיך את הנושא הזה של יראת האלוקים, שהוא לעניות דעתי סוגיית יוסף. הוא המהפכה של כל מה שקורה פה עכשיו. זאת סוגיית יציאת מצרים. אבל נגיע לאט לאט. רש"י טוען ששפרה ופועה הן יוכבד ומרים. נכון? זכור לכולנו. שפרה ופועה, רש"י נמצא בפסוק י"ג, סליחה, בפסוק ט"ו. למיילדות, ואז בדיבור המתחיל שפרה זו יוכבת על שם שמשפרת את הבלה, פועה זו מרים על שם שפועה ומדברת והוגה לבלה כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. למה הוא לא מסביר פשט? הרי רש"י בא ליישב פשוטו של מקרא. מה רש"י, שפרה ופועה זה השמות? למה הוא מחליט שזה יוכבת ומרים? ובהמשך רש"י טוען שזה יוכבת ומרים, ובמה הן זוכות, נראה את זה עוד מעט, אני אחזור לעניין הזה של למה הוא מחליט על זה, מיד נדבר על זה. ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להם, מדוע עשיתן הדבר הזה, ותחיינה את הילדים, אגב הפסוק צועק את מה שאמרנו ברש"י, לא מדוע לא המתתם, אלא מדוע עשיתן הדבר הזה. עשיתן זה דבר פוזיטיבי, זה לא הימנעות ממשהו. מדוע עשיתן הדבר הזה? אנחנו מבינים את המפעל, אם מדובר פה במיליוני ילדים. אנחנו מבינים מה זה לספק מים ומזון למיליוני ילדים? זה מחתרת של מיליוני לידות עם סיפוק מים ומזון במצרים הרעבה. הרי לא צריך להעמיד על האובניים, פשוט צריך להעמיד ברעב כדי שהם לא יחיו. כלומר, מדובר פה במי שמארגנות עולם שלם. להחיות תינוקות. ותחיינה את הילדים. מדוע עשיתן את הדבר הזה, עשה הדבר הזה ותחיינה את הילדים. ותאמרנה המיילדות אל פרעה, כי לא הנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. וייטב אלוהים למיילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. זאת אומרת, מה שכתוב ויעצמו במאוד מאוד, המקרא מפרש את עצמו, בזכות מי התעצמו במאוד מאוד? בזכות המיילדות. וייטב אלוקים למיילדות, וירב העם, וירבו, ויעצמו מאוד. עכשיו הפסוק חוזר לאותה נקודה. ויהי כי יראו המיילדות את את האלוהים ויעס להם בתים. כלומר, מהי הנקודה עוד פעם? יראת אלוקים. יראו המילדות את האלוקים. ושם רש"י אומר, ויעס להם בתים, בתי כהונה ולוויה ומלכות, שקרויים בתים, כהונה ולוויה מיוחדת, ומלכות ממרים. כלומר, רש"י חשוב מאוד לראות כאן את שפרה ופועה כיוכבד ומרים, וגם זה מסביר לו את מכלול הפרשה, שמה שאחרי זה יש ויעס להם בתים, זה בתי כהונה ובתי מלוכה. אני רוצה להתפס לרש"י, אבל לפני שאני נתפס לרש"י, אני רוצה להציע את השיטה הפשטנית שנראית יותר פשוט. הרשב"ם אומר, פעם מזמן מזמן הזכרנו אותו. הרשב"ם לומד פה את הפרשה אחרת, הוא לומד את הפרשה באופן נפלא. הרשב"ם אומר, ויהי כאשר יראו המילדות את האלוקים ויעס להם בתים. אתם יודעים מי? לא הקודש ברוך הוא. פרעו. כלומר, פרעו שבא ואמר להם מדוע עשיתם וכולי, הוא רואה פתאום שיש כאן מצב שאי אפשר להילחם בו. אז אתם יודעים מה הוא עשה? ויעס להם בתים בתי סוהר. הכניס אותם לכלבוש. ויעס להם בתים, כי פרעה פתאום רואה שהוא מתמודד עם מחתרת. תעשו רק רגע חשבון, וזה השפרה ופועה. כמה מילדות, אני לא יודע, בטח יש כאן כאלה שיודעים, בוודאי יודעות יותר טוב ממני, כמה מילדות צריך במשמרת אחת בבתי הרפואה והמילדות בירושלים כל יום עד 120 שנים קודם. כמה מילדות צריך במצרים כששישה יולדת לכרס אחת? שפרה ופועה, עם כל הכבוד, הן לא מספיקות לפתוח תיק לשמינית הראשונה במשמרת ראשונה כשמגביעים את הקפה. על מה דובר לך? אני צריך להיות פה עשרות אלפי מילדות. זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. יש כאן משהו שמתרחש. זאת אומרת ששפרה ופועה מנהלות איזה בתחרושת ענק. עכשיו, הן מסבירות שבעצם הנשים לא צריכות בכלל מילדות. למה? כי חיות הן. בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדת, אז בשביל מה צריך אתכן? אז כנראה הן אלה שנותנות את הכוח שהאישה לא תדעה. נו, אז בשביל שהיא לא תדעה צריכות להיות נשים מיוחדות מאוד. רש"י בוחר בשפרה ופועה להיות יוכבד ומרים. צריך לדעת מי הן הנשים שגורמות לזה. ורש"י לא בוחר בשיטה של הרשב"א ובפרשנים האחרים שויעס להם בתים זה פרעה, אלא ויעס להם בתים מפה נוצר עם ישראל. והגלית שזה משמע מהפסוק. וייטב אלוהים למילדות ויירב העם ויעצמו מאוד מפעולתן של המילדות. מה מניע את המילדות? יראת אלוקים. המלך החדש זה מלך שלא ידע את יוסף. מה הוא יוסף? הוא הכל. אבל אני לא יודע אם אנחנו זוכרים מה הוא יוסף. כשהאחים באים אליו, הוא אוסר אותם. הוא מכניס אותם למשמר שלושת ימים. הוא מבקש להזכיר להם משהו, שהוא שם אותם בבור. כל אחד מבין מה הוא מבקש להזכיר לאחים, כשויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו. אחרי שלושה ימים הוא מוציא אותם, והוא אומר שהוא לא יכול לראות אותם בפנים. למה? זוכרים את הפסוק בפרשת מקץ? מה הוא אומר? את האלוקים אני ירא. וכיוון שאני ירא את האלוקים, תצאו מיד. ואז מה הוא עושה? הוא אומר להם, אתם כולכם תלכו, ואת מי הוא מבקש להשאיר?
שמעון.
ואז כתוב שהוא לוקח את שמעון ויאסור אותו לעיניהם. זוכרים מה רש"י אומר על זה? מה הוא אומר ויאסור אותו לעיניהם? מה רש"י אומר? לעיניהם עשה אותו. אבל מיד כשהם הלכו, מה הוא עשה? שחרר זה כמו שהבנו עד היום שהמילדות לא המיתו. האכלו והשקעו. איפה לא שידף? הרי רש"י בא רק רש"י פשוטו שנקרא. כי כתוב שם בפסוק, זאת עשו וחיו את האלוהים אני ירא. ורש"י מבין שלהחיות זה מה? לספק מזון ומים. מי מחיה? זה נשמע לא מובן. מי מחיה? מי ש ירא אלוקים. מה הקשר? תשמעו דברי חז"ל במדרש, מדרש פלא. קודם כל המדרש רבה אומר במקום, לא רק את דברי רש"י שהקים בתי כהונה או לוויה, בוא נשמע. במדרש נאמר כך, שמות רבה במקום. מהו שכר היראה? מהו שכר היראה? עוד רגע נגיע למושג יראה. תורה. לפי שיראה יוכבת מפני הקדוש ברוך הוא, העמיד ממנה משה, שכתוב בו כי טוב הוא, וניתנה התורה על ידו שנקראת לקח טוב. ומרים, מהו שכר היראה? אז רש"י אומר מלכות. המדרש אומר, יצא ממנה בצלאל, בן חור, מרים וחור, שהיה מלא חוכמה, ועשה ארון לתורה שנקרא טוב. המדרש אומר, וזהו אם אין יראה אין חוכמה, וראשית חוכמה יראת השם, ואת כל פסוקי היראה לומד המדרש פה מהפסוקים האלה. מה יגלה משה רבינו? ועתה ישראל, מה השם אלוקיך? שואל מימך. כי אם ליראה. מרים ויוכבת. זה מה שמגיד העולם הראשון. והסוגיה שלו תהיה כי אם ליראה. המלך, בתי מלוכה שזכתה מרים, המלך, לא נתפס אצלם עם המושג יראה. אבל אתם יודעים מי הוא המלך בתורה? וכתב לו את משנה התורה הזאת, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את השם אלוקיך. אנחנו בשנת הקהל. מה המגמה של כל המעמד הזה של הקהל, שעומד המלך ומקהיל את העם והאנשים והטף? מה המגמה? למידה? אי אפשר להתרכז בחוויה. מה המגמה? למען ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוקיכם. לאן עומדים לצאת בכלל ממצרים? כל התגיידה למצרים באה כדי להגיע מזה למתן תורה. לאן עומדים לצאת? למעמד הר סיני. ומה יהיה בהר סיני? מה המגמה של הר סיני? מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. הישמר לך בן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, היום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ומה עצית שם? ומה המגמה? ליראה. טוב, הפסוקים גמורים, הם מובנים. משה, מלכות, יוסף, את האלוקים אני ירא. אבל למה יראה היא הנקודה שמביאה אותי להחיות את הילדים, להחיות את שמעון, לספק מים ומזון? אני הייתי חושב שדווקא חסד הוא הנקודה שהוא עושה את זה. תשמעו את המדרש הזה במלואו. כתוב במדרש כך: ותראינה המיילדות את האלוקים, בואו ראה כמה גדולה יראת שמיים. שהרי הכתוב מעיד על המיילדות ותראינה. וכן משה אמר, מה השם אלוקיך שואל מאימך כי אם ליראה וכו'. ואז ממשיך המדרש ואומר כך: ותראינה המיילדות, עליהן נאמר, אישה יראת השם היא תתהלל. קישטו עצמן למעשה זקנן. מי זה זקנן? זה אברהם. כמו שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה. אמרו, ועכשיו דבר משנה מאוד, איך אתם מבינים את היראת אלוקים של אברהם? ומה היא עשה? יראה אלוקים אתה, זה יראה. לאיזו תכונה הייתם מייחסים את זה שאברהם האכיל את הבריות והכניס אורחים? לאיזו תכונה? לחסד, נכון? תשמעו את המדרש. אמרו אברהם, אבינו עליו השלום, פתח לו פונדק והיה זן את העוברים ואת השבים, בני אדם הרעילים. ואנו לא דיינו שאין לנו להאכילן, אלא להרוג אותן. אנו נחיה אותן ונאכיל אותן. דבר מעניין מאוד. אני לא מבין למה זה נלמד מיראה. בהיגיון שלנו דבר כזה נלמד בדרך כלל ממה? מאהבה. לא מיראה. יש כאן דבר שלדעתי הוא היסוד של כל הפרשה, והוא ממשיך עכשיו בשני בסיפור של בת פרעה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. כל הסיפור של בת פרעה ושל מרים ושל מן המים שהפיעו מובנה על היסוד הזה של יראת אלוקים. אני רוצה להתחיל את זה בסיפור של שנייה. סיפר לי כמה פעמים, ואחרי זה ראיתי שזה גם נכתב על ידו, ידידי נתן שרנסקי. כשהוא היה בכלא בסיביר, הוא קיבל את הפעילים הקטן, זוכרים את הסיפור שהוא קיבל את הפעילים הקטן מהויטל, והיה מסביב לזה סיפור שלם בעולם, אם יעבירו לו אותו, ועד שיעבירו לו את הספר פעילים הקטן. הוא מקבל אותו, ואז הן מלחמות גדולות, וכשהוא מקבל את הספר, הוא לא יודע כלום הרי. אז הוא רואה שם את המושג יראת אלוקים בלי סוף, תהילים, כל הזמן. מכוונים, יראת השם על עמדכם, כל הזמן יראת אלוקים, יראת השם, יראת אלוקים. והוא אומר, לא הבנתי מה זה יראת אלוקים, מה פירוש יראת אלוקים? הוא משם, הוא לא יודע כלום. הוא לא, כשהוא יהודי הוא ידע בגיל מאוד מבוגר, כמו לא יודע שום דבר. ואז הוא שואל את עצמו מה זו יראת אלוקים. והוא מגיע למסקנה מרתקת. הוא אומר שהבנתי שיראת אלוקים, הוא אומר, הספר הזה נתן לי את כל הכוחות. ואז הוא הבין שיראת אלוקים זה היראה שאני מפחד, הסבירו לו שיראה זה לפחד. הוא הבין שיראת אלוקים זה היראה שאני מפחד מלא להיות ראוי לזה שאלוקים ברא אותי. זה היראה שאני חי פה ואני ירא כי אלוקים ברא אותי, לא מי שנמצא פה עכשיו ברא אותי, לא הקב"ה ברא אותי, אלוקים ברא אותי. ואני אראה אם אני ראוי להיות נברא שלו. הוא כתב שזה מה שנתן לו את הכוח הזה. זה מה שנתן לו את הכוח להילחם. זה מה שנתן לו את הכוח לכל הסיפור. מה קורה עם בר פרעה? רק על רקע המילדות שיראו את האלוקים, אפשר להבין את זה. המלך שלא ידע את יוסף מתגלה בהמשך שהוא בכלל לא מלך שלא ידע את יוסף. יוסף זה רק סיפור כיסוי. הוא הרי אומר, לא ידעתי את השם. לא את יוסף הוא לא ידע. הסיפור שלו זה בכלל לא קשור למלך אשר לא ידע את יוסף. יוסף זה תגלית אחת. יוסף זה האם הדבר שקיים במציאות עד לזיכוך הכי מוחלט שיכול להיות, כלומר עד להגעה שאין שום דבר אחר, הוא אלוקים. זאת ההגדרה. האם אני לאט 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 מזכך את כל המציאות עד שאין מציאות, ומה שיש בעולם לא נועד אלא כדי להוות מקפצה לגלות את האלוקות הזאת עוד ועוד ועוד. אני חשבתי לעצמי השבת, שוב דיברנו על זה פעם, זה דבר מדהים. אני יוסף מגיע למקומות שקשה לתפוס. סיימנו את פרשת ויחי, מלך שלא ידע את יוסף. ואנחנו לא מתמודדים רק עם מלך שלא ידע את יוסף במצרים. כי הרי הקושי שלנו במצרים זה גם כשאנחנו לא נדע את יוסף. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. איך יגיד רש"י בעוד כמה פסוקים, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר, אכן נודע לי עכשיו למה ישראל גולים יותר מכולם. כי יש שם דלתורים. לאן מגיע יוסף? יוסף מגיע בסוף פרשת ויחי, למציאות שקצת קשה להבין אותה, אבל היא כל העולם. מי שלא מבין אותה לא מבין את העניין. יוסף מגיע למציאות שכשמגיעים אליו האחים, עוד לפני סוף פרשת ויחי, כשמגיעים אליו האחים והוא רוצה להתוודע עליהם ולהסביר להם מי הוא, אז הוא אומר להם את המילים הבאות, והנה עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם. רש"י במקור. השווה את כולם לבנימין. אמר להם בישראלי, תבדקו. יש לי כלפיכם קפידה בדיוק כמו כלפי בנימין. אתם יכולים לבדוק את זה עם מכשיר. כשם שאין בליבי שנאה כלפיו, אין בליבי 0.0 שנאה כלפיכם. מאיפה מגיעים לשם? זה לדעת את יוסף. מה, זה תכונה של חברות, זה תכונה של... היסוד כולו הוא את האלוקים אני יורה, אני רוצה להסביר את זה לאט, זה נקודת הנקודות. אברהם אבינו, אחרי כל מה שהוא הולך, אחרי כל הניסיונות שהוא הולך, מה מגלה אתם לשבור הוא? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. לא אוהב? לא היסוד של הכל הוא אהבה? כולם זוכרים את המדרש של חז"ל שרש"י מביא אותו, כי הוא באמת בעיה בפשט. למה יוסף היה צריך להישאר שם עוד שנתיים בבית סוהר? זוכרים? והיא מקץ שנתיים ימים, למה? כי מה? כי הוא שמח על שר המשקים. מה הוא אמר לו? כי אם זכרת מאיתך, נכון? זכרת מאיתך והוצאת מאיתך, נכון? ועל זה אומר רש"י בסוף פרשת וישב, ארור הגבר אשר שם בשר זרועו, נכון? ולא פנה, וברוך הגבר אשר יפתח בהשם. אני כולם שואלים את אותה שאלה. מה השאלה ששואלים שם? השאלה הפשוטה. על מה הוא עשה סך הכל יוסף? הוא פתר להם את החלומות, הוא דיבר איתם על הקודש ברוך הוא. לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. הציון שמגיע לי יוסף שם בכאילו ששם הוא 10. הוא נמצא בבית הסוהר 10 שנים כי הוא צועק שהוא עברי. הוא הרי אומר, וחטאתי לאלוקים. אז מה הוא חטא? שהוא עשה השתדלות. נכון שזו שאלה קשה, כולם שואלים את השאלה. מה קרה? מה הוא אמר? ואני יודעתי, זה דבר נורא. הרי אנחנו מדברים במדרגות של יוסף, אנחנו לא יכולים להבין כלום. אבל במדרגות של יוסף אני מבין לגמרי מה שהיה שם. זה מילים, אבל זה מדרגה של יוסף. צריך אבל להבין עוד מעט שהסיפור על יוסף מסופר לנו כדי שנגיע אליו. אני אסביר את זה מיד. אתם יודעים מה החטא יוסף? מה הוא אומר לשר המשקיע? הוא לא רק אומר לו כי מסחר תעני, מה הוא אומר לו לזכור? מה ספציפית הוא אומר לו לזכור? כי מסחר תעני איתך? נו? והוצאתה לי מן הבית הזה. נו, מה הוא אומר? כי גונו גונבתי מארץ העברי. וגם פה לא עשיתי מאומה. כי שמו אותי בבור. זה נורא. אבל אתם יודעים מה אחר? שוב, רק במדרגות של יוסף הצדיק. באמת, יוסף? לא עשית מאומה? עם מה הוצאת עכשיו את שר המשקיעים? עם קושייה גדולה, במה שלו. יש לו עכשיו קושייה גדולה, הוא הולך עכשיו לסמינריון, הוא צדיק ורע, לא עכשיו בלכון. מאומה לא עשית? לא קראת רשי? ותיסה אשת אדונה ואת עימיה, מסלסל בשערו. יוסף הצדיק, פשט רשי בפרשה, לא ראית? לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי מבוא. אתם יודעים לאן הוא מגיע? אחרי שנתיים ימים שהוא נשאר בבית הסוהר? אחרי שנתיים ימים הוא יוצא מבית הסוהר והוא מגיע אל פרעה, ופרעה אומר לו, שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. מה קורה לו עכשיו? ויאמר יוסף בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. עם כל יועץ תקשורת, או יועץ אסטרטגי כזה או אחר, שיוסף היה מתייעץ, הוא היה אומר לו, לא חייבים על השנייה הראשונה לשרוף את כל הקשר. אתה נורמלי. אתה מבין עכשיו מה הציעו לך? יכול להיות שיש לך עכשיו את האימפריה של העולם? אתה יכול להגיע אליה, לא את האחים. אתה יודע מה אתה יכול לעשות? על מה אתה שורף את זה עכשיו? על דרשות, על הקדוש ברוך הוא? אתה יודע אם אתה מדבר? פה אומרים אין אלוהים בארץ. לך לאט, עוד 10 ימים, תזמין אותו לסמינריון, תעשה לו סוף שבוע, לאט. תגיד לו, פרעה, אתה בחור טוב, צריך לתקן כמה דברים. מה אתה? לא מבינים? רש"י לוקח אותנו בפרשות יוסף, מי וישב עד סוף ויחי, ועושה לנו משהו שאי אפשר לתאר. יוסף הוא הצדיק, הוא היסוד עולם, הוא המושג שאיתו אנחנו ממשיכים. וישם בארון במצרים, יעקב חוזר לארץ ישראל. יוסף נותן לי את הכוח במצרים שלי להמשיך להתקיים. או-הו, איזה מצרים שאני צריך כוח. ואתם יודעים איך לוקח אותי רש"י עם יוסף? אני לא מכיר. עוד מציאות בעולם, כמו יוסף, שרש"י לוקח אותנו מההתחלה עד הסוף. בהתחלה? מההתחלה. והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה, רש"י. והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה, שהיה עושה איתם מעשי נערות. ויבא יוסף את אמתם רעה, ותישא אשת אדונה ואת עיניה. אביך מתאבל, אתה מתגרה בדוב, מסלסל משערו. ולאט, לאט, לאט, עד שאתם יודעים לאן יוסף מגיע. שכשאחר מגיעים איתו וחוזרים אחרי ההלוויה בסוף פרשת ויחי, ואומרים לו אביך ציווה לפני מותו, אנא שמה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, הוא אומר להם שחובתו היא לא לגמול להם רעה, אלא שהוא מחויב לגמול להם טובה על הרעה שהם גמלו לו. זה החיוב המלכתי שלו. למה? כי הרי כיוון שאת הכל עשה הקדוש ברוך הוא להחיות עם רע, אז ממילא החיוב שלי הוא לעשות איתכם טובה. זה חיוב. האדמור הזקן, נתניה, בפרק י"ב, מביא את מעלתו של הבינוני. לאן צריך להגיע הבינוני? ואז הוא אומר דבר פלאי. הוא מביא שהבינוני הוא זה שמצליח להתגבר על התאווה שלו. מצליח להתגבר על תאוותיו ולעלות אותם למעלה. ואז הוא אומר, זה לא רק בבן אדם למקום, זה גם בבן אדם לחברו. זה אותו האדמור הזקן שאומר במקום אחר פלא פלאות. נכון שכולם יודעים שערעור עבירה קשה מעבירה? בטח. וכשאומרים ערעור עבירה קשה מעבירה, מה חושבים? עבירה. איזה עבירה? עבירה. ערעור עבירה קשה מעבירה. לא צריך להסביר, נכון? ערעור עבירה קשה מעבירה, נכון? גילוי עריות, מחשבות, ערעור עבירה קשה מעבירה. מרד מורה זקן, למה דעתך זה שערעור רכילות קשה מרכילות? להרהר לשון הרע על מישהו. מה ההבדל? אומר האדמו"ר הזקן, מביא את הזוהר הקדוש, ואומר שצריך ללמוד מיוסף עם אחיו, ושהבינוני צריך להגיע למדרגה שגמלו אחיו רעות והוא גומלם טובות. לא שהוא לא גומל להם רע. איך אפשר להגיע לזה? מה יוסף אומר לאחיו? הוא אומר להם, תכניסו לתודעה שלא אתם ולא אני נמצאים פה בכלל. לא אתם, שלחתם אותי. כי האלוקים. מבינים את המושג גירת אלוקים? תוציאו אותי ואותכם מהתמונה פה כבר. זה מפריע. כל עבודת החיים שלי היא לזכך, לזכך, לזכך עד שאני מגיע לבלעדיי. עכשיו נדמה למישהו שהבלעדיי הוא ולכן אין עולם. ולכן אני בן 30 יוסף הצדיק ו-80 שנה אני נגיד הבנק העולמי. עד ימי ה-10. כי בלעדיי. כי את האלוקים אני אראה. כל עבודתו של יוסף היא העבודה של הזיכוך המוחלט עד להגיע למקום שחובתי היא לא לגמול איתך רעה, אלא חובתי היא לזון אותך. כי אם יש לי היכולת לזון אותך ואני אראה אלוקים, אז הדיון אם לזון אותך נובע מזה שכנראה אין לי רעת אלוקים. זה שאנחנו בראש שלנו ותחיינה את הילדים, זה לא כמו שרשי אומר מספקות להם מים ומזון, זה כי לא נכנסנו לעולם הפשוט הזה של יראת אלוקים. בדמיון שלי ותחיינה את הילדים זה שהם לא ימיתו. זה מזעזע לחשוב, חשבתם על תינוק שלא ממיתים אותו, מה הוא עושה עכשיו? ותחיינה את הילדים זה פשוט ארגון של המפעל האדיר ביותר שהיה מנסם אי פעם בהיסטוריה לתזונה של תינוקות בתוך מצרים. אתם יודעים מה גומר את פרעה? שיראים את האלוקים. וזהו, לא יכול לומר. אתם זוכרים את הסיפור בברד, הסיפור המפורסם שאנחנו מזכירים תמיד במכות? שם זה כל כך קצר ובולה. זוכרים את הסיפור בברד? בוא נעשה רגע דילוג שנייה אחת לסוף פרשת בו. שנייה אחת, כי זה הסיפור של כל הדרך. סוף פרשת בו. סוף 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 פרשת בו. מה זה נקרא אם יש יראת אלוקים אתה יוצא ממצרים? עכשיו אני מעביר את הכל ממצרים לפרעה אליי. יש יראת אלוקים אתה יוצא ממצרים? אין יראת אלוקים אתה לא תצליח לצאת. היסוד של הכל הוא היראה. היסוד של הכל הוא ההבנה שיש בעולם מלך מלכי המלכים ואתה ירים איתם. היראה הזו, ואני חושב שאני, אני לא יודע, אני מדבר עליי. אני לא יודע אם אנחנו עובדים על היראה מספיק. אנחנו עובדים הרבה יותר על האהבה. היראה. לא היראה שמביאה לשיתוך. היראה שמביאה את יוסף ללהיות משנה למלך. היראה שמביאה לחלקל. היראה שמביאה לתפוס שאלוקות זו המציאות היחידה ושאין עוד מלבדו. עוד לפני הברד, שנייה אחת עוד לפני הברד, זה טוב שפתחנו את הברד. לפני הברד אני קורא מי שרגילים ל-12 פסוקים שהילדים אומרים, אז מכירים את המשפט הזה. יש משפט מדהים של האדמו"ר הזקן, מדהים, מדהים, הוא כל כך יסודי. הוא מדבר על זה שהאהבה את השם והיראה הם היסודות של כל המצוות. הוא טוען שאהבת השם זה הבסיס לכל מצוות העשה, כי מי שאוהב רוצה לעשות, ויראת השם זה הבסיס לכל ההימנעות ולמצוות הלא תעשה, כי מי שירא נזהר. אז הוא אומר, האדם לא נוצר פה כדי להיות ירא. אני לא קונה אוטו כדי שיהיה לי ברקס. אני קונה אוטו כדי לנסוע, אבל צריך שיהיה שם ברקס. והאדם צריך לרצות לעשות, לפעול. העיקר זה העשייה, העשייה. דבר עדין. כשיוסף מגיע למצרים, נולדים לו שני ילדים. לראשון הוא קורא מנשה. לשני הוא קורא אפרים. יודעים למה הוא קורא לראשון מנשה? דיברנו על זה בשבוע שעבר, בשיעורים הקצרים. יודעים למה הוא קורא לראשון מנשה? כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מה זה נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי? נשני, מסביר רשי, נשני לא רק מלשון שכחה. נשני, אומר רשי, מדהים. המילה הקרובה ביותר לנשני בספר בראשית היא גיד הנשה. מה זה גיד הנשה? למה הוא נקרא גיד הנשה? הגיד שהיכה מלאך את יעקב? כי מה קרה לגיד הזה? זז. הוא הוקפץ ממקומו. הוא זז ממקומו. הוא גיד הנשה. הוא זז ממקומו. יפה מאוד. נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אתם יודעים איך קוראים לילד הראשון שנולד בגלות ליוסף? יוסף שנהיה משנה למלך ומרכב את המשנה ורוצה להמשיך לראות את דמות יוקנו של אבא. אתם יודעים איך הוא קורא לבחור שלו? אני גיד שנשה. אתה ילד, הוקפצת ממקומך. אתה לא במקום. זה לא המקום שלנו. אנחנו משם. אל תתבלבל. תסתכל מסביב ותזכור. אם לא תזכור, המגמה שיש מסביבך לא תמיד מרוע. המגמה שיש מסביבך היא להשכיח את בית אבא. היא להשכיח את הנפש האלוקית שלי. הדרך לצאת ממצרים היא קודם כל לזכור שאתה מנשה. מדהים. בערב שבת התחדש לי, אמרתי על זה בדקות שדיברתי אז, לי התחדש פעם ראשונה, שלכן מנשה הוא זה שלוקח משה לשים בני גד ובני ראובן את חצי שבטו בעבר הירדן המזרחי. אתם יודעים למה? כי הוא רוצה להזכיר בני גד ובני ראובן שהם הוקפצו ממקומם. אז הוא לוקח את שבט מנשה, חוצה אותו, ועכשיו אגד חייב לעבוד. כי משפחת מחיר, האחיות נמצאות פה והאחים נמצאים פה. מה יהיה בלגן? אז חייב להיות להם כרטיסי חינם חופשי חודשי משני העברים. וכך בני גד ובני ראובן לא ינשו. ולא תהיה תהום הנשייה מפרידה בבני גד ובני ראובן. זה התפקיד של מנשה. זאת הסיבה שהתמונה האחרונה של ספר בראשית זה על הברכיים של יוסף. ברית המילה של מחיר בן מנשה. בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. זה דבר פלאי. בני מחיר בן מנשה הם אחים מאישים היחידים שמוזכרים בספר בראשית. רק הם. אין עוד. יש מילים, חצרון וחמול, בני פרץ. כי מאישים, רק בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. כי הם אלה שנותנים את המנשה הזה. זה הבן הבכור. אבל הבן השני של יוסף, איך קוראים לו? אפרים. כי המגמה של הירידה שירדתי היא לפרוט בארץ עוני. המגמה, למה ירדתי? למה ירדה הנשמה לעולם הזה? למה הייתה לי ירידה? כדי לפרוט בארץ עוני. אבל אם אני לא זוכר את מנשה בהתחלה, אז אני אפרה לכיוון ההפוך. וזו הסיבה להבדל בין יעקב ליוסף, נסיקו לידיים וכו'. מה קורה כאשר אני עוסק באהבה לפני היראה? אני עוסק באפרים לפני מנשה. יוסף הצדיק שהוא בעצם הרעיון של איך אפשר להיות אפרים, חותם את ספר בראשית עם בני מחיר בן מנשה על ברכה. מבין כמה עמוק כמה עמוקים דברי חז"ל שמה שהוא עושה שם על ברכיו זה שהוא פשוט הסנדק שלהם ומל אותם. הוא מכניס אותם בבריתו של אברהם, יצחק ויעקב. הוא קורא בהם את שמי ושם אבותיי. האהבה היא דבר אדיר, אבל תשמעו רגע את ההוראה רק קצר צרה. ברם צריך להיות לזיכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. והוא כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע והאהבה לבעשה טוב. פרק מ"א בתניא. צריך לעורר תחילה את היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שתהה בהתגלות ליבו. ואיך הוא יעשה? שיחשוב האדם כשהוא קם ומתאר, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. והנה השם ניצב עליו, השם ניצב עליו, איך מבין נתניה? לא על הסולם. עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו, ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי. ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המן. ויעמיק במחשבה זו ויעריך בה כפי יכולת השגת מוחו, וכפי הפנאי שלו לפני כל עסק. לפני עסק התורה או המצווה. ראיתם את הפסוקים של סוף הברד? תראו מה מופיע שם. דבר פלא. זה כל כך חזק. פרעו בא, ובתמימות, אני משוכנע שבתמימות, למה לשנוא אותו כל הזמן? בחור טוב. הוא בא בכנות ואומר למשה, הוא בא בכנות, באמת, הוא מנסה כבר באמת. הוא בא ואומר, זהו, עד כאן שבת הגדול, אני הפעם איתך. חטאתי הפעם. איזה פרק, איזה פסוק זה?
ט' כ"ז.
ויאמר, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם חטאתי הפעם. זהו די. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. הוא גם בציבור. לא אני לבד. שלא יהיה בבדידות. ואני ועמי הרשעים. העתירו אל השם. ורב מיות קולות אלוהים וברא. ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. זו הפעם הראשונה שמשה רבינו לא מתרגש ממנו. והוא עונה לו לא יפה. זה לא בסדר, פסיכולוגית, חינוכית. תן לו אווירה טובה. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר לפרוס את כפיי אל השם. הקולות יחדלון, ושימו לב בסדר, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד. למען תדע כי להשם, אבל לגבי העניין הזה של חטאתי והשם הצדיק ואני השולח, בוא נשאיר את זה כאופציה. ואתה בעבדיך ידעתי כי טרם תראו מפני השם אלוקים. שמעתם? מה הבעיה שלכם? שמה שאתם? שאתם מה? עוד לא יראים. אני סומך עליך, אתה מבין בשכל שחטאתי, אתה מבין שהשם הצדיק, אתה מבין שאני ועמי הרשעים, 100%. יראה, אין. כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר ראשון. יראת אלוהים אין פה, וזה ממילא לא יאפשר לך לצאת ממצרים. לכן לא תוכל גם אותי להוציא. עכשיו תראו איך המקרא מפרש את עצמו. מדהים. פתאום באה התורה ומספרת על הבוטניקה של ארץ הנילוס. מכילה שמחת סקנתי. שתחרם. מה אם מעניין אותי? העם שלנו שם נמצא ורוצה לצאת ממצרים. עכשיו מספרים לי מה קורה לעצים, לברושמים, מה המצב של החיות. תשמעו, למדת. והפשטה והשעורה נוקת. בברד, הפשטה והשעורה נוקת. כי השעורה אביב והפשטה גבעול. והחיטה והכוסמת לא נוקו. מאוד מעניין, נכון? והחיטה והכוסמת לא נוקו. כי אפילות הן. מסבירה שהיא, הן הרי יוצאות מאוחר, הן עובדות מאוחר, וכיוון שהן גדלות מאוחר, אז הברד עוד לא יקע בהן. אז הפשטה והשעורה הלכו, והחיטה והכוסמת עוד לא יצאו, והן לא נוקו. טוב. שימו לב לשני הפסוקים הבאים, תראו איזה דיוק. ויצא משה מעין פרעו את העיר. לפי אברון. ויפרוס כפיו אל השם. בסדר? ויפרוס כפיו אל השם. ויחדלו, בוא נשים לב לסדר, ויחדלו מה? ויחדלו, אחד, הקולות, שניים, הברד, שלוש, ומטר לא מתח ארצה. חלילה, חלילה, יש מכת ברד בעולם. מה הדבר הכי מפחיד באמת? הקולות, הרעש האדיר הזה, זה מפחיד, זה רעידות עולמיות. אחרי זה, זה הברד, הוא נוראי. הדבר הכי פחות מפחיד זה מה? הגשם. דווקא לא רע. נכון? נו, כשהוא חזק, לא נעים. בסדר? ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. פסוק הבא. ויער פרעו. מה קרה לפרעו? תסתכלו, תקראו, תראו את המידע. ויער פרעו, כי חדל מה?
המטר.
המטר.
והברד.
והברד. והקולות. יש לו בעיית ראייה קלה. מה קרה? הוא שמע באיחור. לא הבנתי. חדלו הקולות הברד והמטר בפסוק למדימה, אבל מה פרעו ראה? שחדל מה? המטר והברד והקולות. ויוסף לחתו. למה הוא הוסיף לחתו? כי הוא רשע! הוא פה, הבנתי. למה הוא הוסיף לחתו? הוא לא רשע, דרך שהוא רשע. אבל יש פה גם פרעו קטן כזה. שאצלו גם כן יש פסוקים למדימה למדימה. לא, לא אצלי, אצלי. שגם אצלו יש פסוקים למדימה למדימה. תראי מה הדעת עם פסוק המדימה למדימה. במצרים יש נילוס. במצרים יש יאור. אתם יודעים מה עושה היאור? ליאור יש תפקיד. אין גשם במצרים. מצרי שרוצה לשתות מוריד את הפנים שלו למטה. אתם יודעים מה קורה לאדם בארץ ישראל שרוצה לשתות? נרים את הפנים למעלה. אתם יודעים מה הכוח של פרעה להיות פרעה? שאין גשם. אתם חושבים שאת פרעה הפחיד הקולות והברד? באו ודיווחו לו פרשנינו לענייני פרשנינו שבגלל הקולות יש המון אנשים שנפגעו מהלם. אז הוא אמר שיתתו אותם. ממש מטריד את, את רב פרעה שאנשים נפגעו. שאנחנו לא יפרעו בצדים. באו ואמרו לו, באו ואמרו לו, אדוני, אתה יודע מה יש במצרים? גשם! לא צריך אותך. אף אחד לא צריך את השיבר שלך. לא צריך שתיתן לנו מים היום. יש גשם. וירא פרעה כי חדל המטר, זה הטרגדיה. זה הברד, הנה הקולות. ויוסף לחתו. אתם מבינים למה ידעתי כי טרם תראו מפני השם אלוקים? כי אתה לא יכול לשחרר את הנפח שלך מהמסך. אתה לא מסוגל לשחרר. אתה תופס את כל המסך, אז אין פשוט מקום להשם אלוקים. ולכן כל הפילוסופיות שלך, על חטאתי הפעם, השם הצדיק, אני ואני השם, מאמין לך 100% אתה חושב את זה. 100 גרם שכל חשב, אז מה? אתה עובד את זה. כלום. שום דבר לא רוצה. כי אתה ועבדיך טרם תיראון מפני השם אלוקים. אתם יודעים מה רוצה מצרים לעשות? כל הבן הילוד מה? כשלא הולך עם המטול. אז מה הם מציעים? כל הבן הילוד מה? אתם יודעים מה זה כל הבן הילוד היאור תשליחו ברוחניות? כל הבן הילוד תשליחו אותו לתוך היאור, תכניסו אותו לעולם של יאור, תוציאו אותו כבר מעולם של לנתן השמיים, תשתי מים. כל הבן הילוד השליחו היאורה. זה הרעיון המצרי. הוא לא נגמר. הוא עובד שעות נוספות. תסבירו לו שבטח שיש קודש ברוך הוא. זה ודאי, זה חשוב מאוד, וכדאי להגיע לשחרית בזמן, וגם לאכול טוגל. אבל כל הבן הילוד היאורה תשליחו. כי צריך להיות ריאלי. צריך לגמור את החודש. וכל הבת תחיון, מה זה נימה מאהבת ישראל? ונימה זה כל הבת תחיון. תחיו אותה עם הקליפות המצויות, שמזה היא תחיה. כל הבת תחיון, שהקליפה הזאת של האנטי יראת אלוקים תחיה אותה. כי יש יראת אלוקים מסותרת בדיבו של כל יהודי. והתפקיד של פרעו הוא להשליך אותה ולהכניס אותי אל היאור. היאור הוא אלוהי מצרים. אתם מבינים מה קורה לבת פרעו? אתם מבינים מה קורה לבת פרעו? מה קרה לה? היא מגיעה שם ליאור, היא רואה את הכל, היא הולכת הרי עם נערותיה לרחוץ על היאור, ואני אומר לא יאמן שם, היא הולכת עם נערותיה לרחוץ על היאור, היא בת פרעו. היא בת פרעו, זה הסיפור הראשון. הסיפור על היהודים הראשון, של העם אשר לא ידע, של הדור, של מצרים שלא ידע את יוסף, הסיפור על היהודים הראשון, הוא שאיש עברי מכה איש עברי מאחיו, ואנחנו אומרים למשה, מי שמחה לאיש שר ושופט. המשכו של הסיפור זה בריחה של משה ל-60 שנה לפחות למדיין. הוא חוזר בגיל 80. הסיפור המופלא הראשון דווקא הוא לא עלינו. הוא על המקום שבו הקליפה נמצאת בשיא הקליפתיות, המקסימום קליפה שיכולה להיות, הכי תינוף שיכול להיות. אתם יודעים איפה היא גדלה בת פרעו? בדיוק, שם היא גדלה. היא הבת של פרעו. על פי חז"ל היא הממשיכה, היא הנסיכה. היא הבת של פרעו. או שהיא חתומה, או שהיא אחראית על מיליוני תינוקות ביאור. היא מפלצת. אז איך היא הופכת מבת פרעו לבת יה? מה קורה לה? איך זה קורה לה? היא הולכת עם נערותיה לרחוץ על היאור. אלה הפסוקים האחרונים ובזה אנחנו חותמים. היא הולכת עם נערותיה, אני רואה שנייה את הפסוקים האלה, היא הולכת עם נערותיה לרחוץ על היאור, אני חוזר לפרשה שלנו. איזה פסוק זה? פסוק, היי, ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור. אגב, מי הנשים הנוספות בסיפור? שממתינות זאת בסוף וזאת בבית. שפרה ופרועה. מבינים מה שהיא רצה? יוכבד ומרים. הם הנשים שממתינות. הן המילדות. ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור. כלומר, היא הולכת עם כל הנערות. זה ברור שהיא הולכת עם כל הנערות. איך הולכת בת המלך? איך הולכת בת מלך בממשלה דמוקרטית? בלי שבת. בלי אוזניות קופצות. והיא לא הולכת, היא הולכת עם כל הנערות, על יד היאור, אלא איך היא תלך? הלאה. ותרד את התיבה בתוך הסוף. ותשלח את עמתה ותיקחיה. לא ניכנס כאן לכל הפרשה. ותשלח את עמתה. האם היא שלחה את עמתה, את השפחה שלה, או שלחה את ידה? זוכרים את ההגדה הזאת שהיא שלחה את ידה, ורשי אומר, והשתרבבה עמתה? הנציב אומר אגב, שהיא הלכה עם כל הנערות. ועובר עליה פתאום משהו. מה עובר עליה? עובר עליה משהו, אני עוד לא יודע מה, אנחנו נראה אותו בהמשך. אבל כדי שהמשהו הזה יתרחש, היא צריכה להשתחרר ממה? ממה היא צריכה להשתחרר? מהאגו. איך היא משתחררת? כל נערה זה עוד 20 גרם אגו. אתם מכירים את האנשים שהולכים עם הרבה ביטחון מסביבה? זה נורא מרשים, נכון? חשבתם פעם בעברית שבעצם אם אתה הולך עם הרבה ביטחון, סימן שאין לך ביטחון? זה לא מעין. כלומר, אם אין ביטחון, צריך הרבה ביטחון. זה אי ביטחון. אי של ביטחון. או אי של אי, אי ביטחון. אז היא הולכת עם המון נערות. כמה יש יותר נערות, אתה יותר גדול, נכון? כמו הוויכוח הרבה, שני הקציבים, איזה רבי יותר גדול. אז דנו, למי יש יותר שמשים? בסוף ראו שזה כל אחד אותו דבר, זה מביא את הצ'ון, זה מוציא את הקוגל, כולם אותו דבר, זה מזיז את הכיסא אחורה, זה עשה את זה. נו, נשאר אחד ספר, בסוף אמר, אני אחראי, כשהרבן מסיים את הדרושה, אני זה שאחראי לעשות מי אצלכם עושה את זה? זה חלק מהירד שמי הטוב, לא משנה. אז, ותרת בת פרעה ללחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. עכשיו היא צריכה להגיע למשהו. איך היא תגיע לשם? קודם כל צריכה להשתחרר מהנערות. היא נשארת עם אמה אחת. הפשט זה אמה. היא נשארת עם אמה אחת. אומר הנציב, הזכרנו אותו יותר מפעם, אומר הנציב, בעמק דבר לא יאמין. ותשלח את המכה. האמה שנותרה לה, היא שלחה אותה. עכשיו תחזיק אותו. שהיא שלחה את המטה, עכשיו מה קרה לה, היא נשארה מה? לבד. איך היא נשארת לבד? היא ביקשה מהביטחון, בסקיוריטי, היא רוצה ללחוץ פרייבסי. אמרו לה, תהי בסוף, מצלמות מפה וזה, היא שולחת את המטה, תופסת פינה, עכשיו היא לבד. ואני מה קרה לה? אתם יודעים מה רבינו אמר לבת פרעה על התבודדות? רבינו אמר לבת פרעה, בלי התבודדות היא אפשר לזוז. והיא מבינה את זה. היא יודעת הרבה. והיא צודקת. כי הוא צודק. ואז היא מתבודדת. אתם יודעים מה קורה למי שמתבודד? נדמה לו שהאמה שלו זה 50 סנטימטר. כשהוא באמת מתבודד, האמה שלו יכולה להיות 500 מטר. אין שום גבול לאמה שלו. אתם יודעים למה האמה שלו במיצרים ולא מצליחה לצאת מהמיצרים ממצרים? כי הוא נלקח בנערותיה. אבל כשהוא השתחרר מנערותיה, פתאום האמה שלו השתרבבה. יפה לא ידע שהאמה שלה כל כך ארוכה. עד שהיא שלחה את המטה. ואז היא פתאום נכנסת לשאלה אם היא ראויה לזה שאלוקים ברא אותה. ושאלה מעניינת, שואלים את זה בכלא במצרים. אתם מבינים למה יוסף אומר לפרעה, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה? כי הוא אומר לפרעה, תשמע, יש לי ותק של די הרבה שנים ברצועה. אני רוצה להגיד לך שאפשר להגיע לשם לחירות, חבל על זה. אם אתה קורא לי פה לעגל פינות, תחזיר אותי עכשיו לקלבוש. אני מעדיף את החירות של הבור בבית הסוהר, להיות הבלוף של לעגל פינות אצלך בממלכה. לא רוצה פה בלוף. אתה רוצה שאני אדבר אלוקים יענה את שלום פרעה? אז תכרה את אוזניך ושתוק. ואל תשים לב לאף אחד מהחרטומים. ואז תגלה פתאום שאתה יודע מה היום? היום? יום הולדת. היום יום הולדת. מישהו אגב פעם שם לב שהמילים היום יום הולדת את פרעה זה פשוט ציניות? מישהו שם לב לזה בעברית? What is יום הולדת in English? Birthday. זהו שלו. Birthday זה יום, יום לידה. כלומר, זה היום שבו אני נולדתי. אז למה יום הולדת? יום הולדת זה שאני, מה? הולדתי. זה לא נעים שעושים יום הולדת לפרעה שהוליד את כל העולם. הם עוד עושים את הציניות של יום הולדת את פרעה. יש פעם אחת בכל המקרא יום הולדת. יום הולדת את פרעה. מה נשמע? קוראים לזה ביידיש שופוני אנס. אתה פה, אה? יום הולדת. תדע מה היה ביום הולדת? אתה חושב שאמרו לך שאתה כובש אינטריות ושאתה מזיז זה. אתה לא יכול לצאת לרגע בכיתה א' כה סופרונה. תרגע. תדע מה היה ביום הולדת? מגיע מזל טוב. בטח, בשביל זה כולם, לא לך. הקדוש ברוך הוא החליט שרוצה לך. הוא עולה לך. אז הוא בא אליך בלילה להגיד מזל טוב. למה אתה לא מקשיב? הוא בא אליך, אז כל כך עצבן אותך, אז הופכת את הפוזיציה, נרדמת עוד פעם. והיא קץ, והיה חלום שני. אז הוא בא פעם שנייה ואמר, פעם עולה. מום הולדת. בוא נעשה יום הולדת, למה אתה עולה? זה שלי, זה יום הולדת שלי. הולדת פרעה. קוראים את הפסוק הזה ולא מבינים שהוא פסוק ההומור הכי חזק על כל מצרים במכה. ביום הולדת אתם יודעים מה המתנה שלו, שעומד לפניו אדם ואומר לו, אני את האלוקים ירא, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. אתה יכול לצאת ממצרים. הפרעה שלא יודע את כסף, את כל זה אין לו. אז במילה אחת מה אין לו? הוא לא ירא את האלוקים. מה אומר יוסף לאחים? גם אנחנו יכולים להיות פרעה. אני לא יכול לראות אדם בבור בלי לזון אותו. אני בכלל לא זוכר שפעם אני הייתי בבור והוא לא זן אותי. כלומר, הוא זן אותי בעקרבים ונחשים. אני לא זוכר את זה. כי אלוקים חשבה לתורה. כי עד שלא באתם לכאן, אמרו שאני חתיכת עבד, עכשיו אומרים, שמע, אני משפחה טובה. אני צריך לשלם לכם. ויחלקל אותם. אתם לא מבינים מה קורה לבד פרעה? היא מסתכלת, נערותיה הולכות על יד היאור, אין נערות, יש רק אמה. היא לוקחת את הטיבה, היא מסתכלת בטיבה, ומה כתוב שם? ותפתח, ותראהו, רשי. ותפתח, היה צריך להיות ותראה. רשי, ותפתח, ותראהו. ותפתח, ותראהו. את מה היא ראתה? ראתה שכינה. זה נשמע לכם מדרש? ותפתח ותראה הוא, היא פותחת והיא פתאום רואה משהו אחר לגמרי. וקורא לה משהו. היא לא יודעת להסביר מה קורה לה. היא עומדת עם זה לבד, פעם ראשונה בחיים, בהתבודדות של רבי נחמן במצרים. אין נערות, האמה הלכה, והאמה שלה פתאום אינסופית. ופתאום היא יוצאת ממצרים. היא לא יודעת מה עושים עכשיו. אתם יודעים מה התפקיד של הצדיק? להגיע אליי בשלב הזה. ואז נביא אמרת אליה. והיא אומרת לה, אלך ואקרא לך מנקת מן העבריות. וכל הסיפור ידוע. והמינקת תוקחת אותה, והיא מגומלת אותה. ואיך היא קוראת אותה בסוף? הדבר הידוע שתמיד אנחנו מזכירים אותו, ותקרא את שמו משה לימור, נו נו, כי מן המים משיתי הוא סוף שני. ותקרא את שמו משה לימור, כי מן המים משיתי הוא, ותמיד אנחנו מזכירים את אותה שאלה ואת היסוד הכי גדול. ותקרא את שמו משה לימור, כי מן המים משיתי הוא, אז לכן אני צריך להיקרא משול. ותקרא את שמו משה, כי מן המים משיתי הוא, אז הוא משול, הוא לא המשה. ואי אפשר להסתפק רק בזה שהיא קראה לו משה, כי הוא יכול למשות אותי. ברור שזה המגמה, שהוא יהיה המשה שלי, בלשון הווה. גם עכשיו, הרגע, הרגע הוא יכול למשות אותי עם רק ידיעה אחת. מה השם אלוקיך שואל מאמא? כי אם לירה. לא מה השם אלוקיך שואל ממך, מה השם אלוקיך שואל? מאמא. אתם יודעים מה זה מאמא? יש לך את העירה הזאת. רק תשחרר מה נערות. תשלח את האמה האחרונה. מה השם אלוקיך שואל מאמך פה בפנים בתרמיל? יש יראה, היא מסותרת. אתם יודעים למה היא קוראת לו משה? כי מן המים משיתיהו. אמרנו הרבה פעמים. כי היא אומרת לו, ילד מתוק, כשאתה תלך לגן, כולם יגידו לך, וואו, וואו, וואו. זה באמת דבר גדול. אתה הילד שבת פרעה משתה אותו. היית ביאור ובת פרעה משתה אותך. אז תגיד להם כן. אבל לפי זה לא היה צריך לקרוא לי מוישה. תשמע ילד, תדע למה קוראים לך משה. זה נכון, אני משיתי אותך מהיאור. אבל אתה יודע מאיפה אתה משית אותי? אתה יודע איפה אני הייתי? אתה חושב שחוכמה למשות מיירו? אתה משית אותי מבית פרעה. אתה משית אותי מהנערות. אתה משית אותי מכל המציאות שלי. אתם מבינים שגם בת פרעה יכולה להיות בת יד? סיפור יציאת מצרים מתחיל ביציאת מצרים של בת פרעה. רק 60 שנה אחר כך עוברים ליציאת מצרים של עם ישראל. סיפור משה המשה מתחיל ממשה התינוק שיכול למשות את פרעה מעצמו. זה סיפור יציאת מצרים. משה שיכול למשות יכול לעשות את זה עם מה השם אלוקיך שואל מאימה, כי אם להיראה. והיא כי יראו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. לא פה. הקודש בוח. בתי מלכות, שהם לא מלכות מצרים. הם מלכות של להיראה את השם אלוקיך. ובתי כהונה, שהם לא את אדמת הכהנים לא קנה, אלא הם בתי כהונה של על כן קרא שמו לוי. מהיראה הזאת נוצר משה. ערב טוב.